אנחנו נמצאים בפרק החמישי של תומר דבורה, על המידה החמישית שעניינו לא החזיק לעד אפו. אומר הרמ"ק, אז טוב, למי שלא יודע, אנחנו היינו הפסקה די ארוכה עכשיו. אנחנו עוסקים בנושא שקוראים לספר לתומר דבורה, שעניינו י"ג מידות של רחמים של הקדוש ברוך הוא, דהיינו איך שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו ברחמיו, ונגזר מזה איך אנחנו צריכים להתייחס אחד אל חברו. זו שאלה השנייה שנשאלה פה היום, והתשובה היא אותה תשובה: לא. אבל כן, כי אנחנו, מה אנחנו עושים בחיים שלנו? אנחנו מתבוננים בכל מיני דברים, רוצים ללמוד איך לחשוב. אבל אם אתם חושבים שזה מדיטציה, זה לא יהיה זה. כן, אפשר לשאול אותך מה זה התבוננות? לא, כי אני רואה שכבר זה, הנושא הזה עולה. אולי נדבר על התבוננות היום. התבוננות זה צורת חשיבה. זאת אומרת, מה ההבדל בין התבוננות וחשיבה? שאמרנו ככה, שהתבוננות זו חשיבה. אז מה זה לא התבוננות? זה צורת חשיבה אחרת, נכון? אז יש חשיבה פשוטה, נקרא לה שטחית, ויש חשיבה, נקרא לה ייעודית או ספציפית או מכוונת או מודרכת, קוראים לזה התבוננות. אז נמצא שההתבוננות עניינה חשיבה מעמיקה. במה? בדברים הכי פשוטים בחיים. כל הדברים שאנחנו מתייחסים אליהם כמובנים מאליהם וחולפים על ידינו וחלו שם לב מה קורה, וכשאנחנו מתבוננים בדבר, אנחנו רואים שבעצם מסתתר כאן דבר גדול מאוד. וזה בדיוק העניין של תומר דבורה. כי אנחנו חיים בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא כל הזמן מתייחס אלינו, ואנחנו לא שמים לב מה קורה, לא מרגישים איך שהוא מתייחס אלינו, לא מודעים למערכת קשר, למערכת היחסים בינינו ובין בורא עולם. משל, למה הדבר דומה? לאיש ואישה, זוג שמתחתנים וחיים ביחד. אז אחרי שנגמרו מצהלות החתנים וחופתם, אז מתחילים לחיות שגרת חיים מסוימת. ואז מה שטוב זה מובן מאליו, ומה שיש בעיות, על זה מתחילים לריב. או שכן או שלא, אבל מה שבסדר כבר לא שמים לב שזה בסדר, זה מובן מאליו. עד שעושים התבוננות, מה עושים התבוננות? אצל השכנים, או במקרה הטוב, או במקרה הגרוע בעצם, יהיה מה שיהיה, מתבוננים אצל אחרים ורואים ששם מה שאצלנו כל כך פשוט שזה בסדר, אצלהם זה אוף, לא מתחיל בכלל, מלחמת עולם. ואז אתה חוזר הביתה ואומר, תשמעי, את באמת משהו מיוחד אשתי. למה? התבוננתי וראיתי שמה שאצלנו כל כך פשוט ומובן מאליו ויפה, אצל אחרים זה מלחמה שלמה. אז מה יצא? שכתוצאה מהתעוררות חיצונית נוצרה אצלי התבוננות פנימית. אז זה התבוננות פשוטה בחיים. התבוננות פשוטה בחיים. יש כל מיני רמות של התבוננות, זה רק להפסיק להיות שטחיים, להתחיל להסתכל מה קורה בחיים. כי אז מגיעים להבנות עמוקות על הרבה דברים בחיים. אז זה ברמה מאוד פשוטה של החיים. זאת אומרת, מישהו לא מתבונן על החיים הכי פשוטים שלו, הוא לא יכול להתקדם בשום דבר, בשום תחום. עצם החשיבה שזה התבוננות, זה נשון תבונה. אדם קיבל תבונה, וזה כלי הכי יקר של הבן אדם. הוא צריך להשתמש בו לא רק בשביל להתחבר אל האור, אלא בשביל לתפקד ביום-יום שלו, במישורים הכי פשוטים של החיים. הוא יכול לחיות את החיים האלה ולהתעצבן מכל דבר. הוא יכול להתבונן ולחיות בשלוות נפש. או להשלים עם המציאות, או לדעת שהכל לטובה, דברים כאלה פשוטים. אני יכול לספר לכם סיפור שקרה לי לאחרונה. נתתי לפני איזה חודש שיעור בערד, ונסעתי לשם, ובדרך לא הלחם, האוטו שלי נתקע. איפה? כאילו אני באתי מים המלח ועליות שם, ועליות מים המלח לכיוון ערד, לא יודע מי שמכיר את הכביש הזה, חושך גמור. ומה, פתאום היה שם איזו סתימה כזאת רצינית בקרבורטור, ולא היה על מה לדבר עם האוטו יותר. הצלחתי לעצור בצד ורציתי להתקשר בפלאפון, להזמין גרר, אבל זה היה מין סביבה הררית כזאת שאפילו לא היה שם הקליטה. הייתי סוף סוף בלי פלאפון פעם אחת, מה שאני תמיד אומר אפילו בארצות, תשמעו, בוא נהיה בלי פלאפון, שם סידרו לי את זה, בוא תהיה בלי פלאפון ותסתדר. אז מה נשאר לי? באמת רק להתפלל. אז טוב, זה סיפור, לא עליה אתכם, עצרו לי בדואים ו... זה היה חוויה, וניסו לעזור לי ולא הצליחו, לקחו אותי לשיעור ואמרו לי, תגיד בשיעור, אתה רב, נכון, תגיד בשיעור שבדואים עזרו לך. הבדואים עצרו לך, הבדואים עזרו לך. אמרתי בשיעור את זה, אמרתי להם בשיעור לשמוע, איחרתי שם. אז על כל פנים, אבל מה, השארתי אבל את האוטו שם, כי לא, הם לא יכולו לתקן אותו, ואני עשיתי התבוננות. הייתי שם לבד, לילה חשוך, ואני בלי עין הרע, אב לעשרה ילדים כן ירבו. עשיתי התבוננות, אמרתי, תשמע, אתה, אם יש לך אפשרות לצאת מכאן, תצא. האוטו יהיה כבר שיסתדר, שיסתדר לבד. ולידיעתכם, למה בדואים עוצרים? זה יש לי טנדר סוברו. זה אוטו של בדואים. ובדואי, כשרואה אוטו כזה עומד, חייב לעצור. אין אצלו, הוא רואה את הנשמה שלו. זה רכב שטח שלהם. עצרו לי בדואים ואחרי זה עוד בדואים. לא הצליחו לעזור לי. אמרתי, טוב, תיקחו אותי מכאן, הם לקחו אותי מכאן. זה היה 10 דקות מערד בפשטות, הם צריכים לקחת אותי ולחזור לאוטו עוד פעם. בסיבוב, לקחת את האוטו אחר כך, או חלקים, מפרק, משהו. אבל אותי זה לא עניין, כי עשיתי התבוננות שאני עכשיו רוצה לתת שיעור, וזה ודאי דבר טוב, ואני אב לעשרה ילדים, זה דבר מצוין. מה השאר נראה כבר. והגעתי לשיעור והתנצלתי לזה שאיחרתי, וסיפרתי להם שכך וכך היה. אז הם לא הבינו איך אני נותן שיעור. אמרה לי שם, אני במקוח הייתי בהיסטריה, האוטו. האוטו שלי שם לבד. אמרתי, נכון, באמת האוטו מאוד יקר לי, אבל יש דבר יותר יקר. עשיתי חשבון, מה חשוב יותר, מה חשוב פה. הם לא יכלו להבין איך אני רגוע. לא יכלו להבין את זה. אבל אמרתי, שמו, אני מאוד, אני לא מיליונר, כן? אצלי אוטו זה אוטו. אבל מה? יש דברים, יש סדרי עדיפויות בחיים, יש עיקר ויש תפל. אז אם זה ברוך החשבון, אז הכל בסדר. הם לא יכלו, כאילו, היה לאנשים קשה להבין את זה. את החשבון הזה. אבל אני רוצה רק להרגיע אתכם שאחרי שנגמר השיעור, אז ביקשתי שם מהאנשים שיסדרו לי גרר, והגענו לשם, והאוטו היה כמו חייל, חיכה. והנהג גרר אמר לי שזה היה נס. כי הוא עובד שם כבר 40 שנה, ודברים כאלו לא רגיל כל כך לראות. אבל זה עובד, כן? אז זה סוג של התבוננות פשוטה. אני לא מדבר על התבוננות גבוהה, כמו שיש לנו כאן, כן? אבל התבוננות הכי פשוטה שבחיים מאפשרת לך לתפקד במישורים הכי בסיסיים והאמיתיים. וגם פה יש התבוננות. תראו כמה פעמים אמרנו התבוננות. אז זה בסדר, זה שוב ההתבוננות. כן. כן, זה מדרגה גבוהה יותר. נכון. אבל זה... נכון, את צודקת. יש כמה מישורים. יש את המישור העצמי, יש את המישור החברתי. האמת שכל העולם הרוחני של הבן, כל העולם הפנימי של הבן אדם הוא מוזן בעיקר מדברים שהוא סופח אל עצמו מבחוץ. אנחנו קולטים נתונים ואותם אנחנו מאבדים. אז גם אם עכשיו אני סותם את העיניים ונסגר באיזשהו חדר, החומר העבודה שלי זה מה שחוויתי, או האישיות שלי היא סך החוויות שלי בחיים, עם איזה סלט מסוים, עם כמה תבלינים, וזה הפנימיות שלי. זה מה שמרכיב את האישיות שלי. אבל זה לא מדויק מה שאמרתי עכשיו, כי אני דיברתי על אישיות ברמה מאוד נמוכה. האישיות שאנחנו מכירים את עצמנו בשוטף שלנו, שהיא פועל יוצא של חינוך ושל חברה ושל מה שקראנו ושל מה שראינו והחוויות שלנו, זה רמת אישיות נמוכה שאיתה אנחנו מתפקדים בעולם הזה. אבל יש את האישיות הפנימית שהיא לא תלויה בהשפעה החיצונית, אבל להגיע אליה צריך לעשות התבוננות באמת. ועל זה מדבר הרמק פה, על ההתבוננות האמיתית. אז ניקח, אחרי שעשינו הקדמה על ההתבוננות, בואו נמשיך. זו מידה אחרת. דיברנו כבר על 4 מידות של הקדוש ברוך הוא שהתבוננו בהם, וזו המידה החמישית שנקראת לו יחזיק לעד אפו. אומר הרמק, זו מידה אחרת. סליחה? השם שלה זה ציטוט מפסוק, לא החזיק לעד אפו. כן, זה הכותרת, זה המפתח ועניינה. הכוונה שהוא לא, התרגום לזה בשפה הפשוטה זה הכוונה שהוא לא ממשיך לכעוס, אלא עוצר, עוצר את הכעס. הוא אומר כך, זו מידה אחרת, שאפילו האדם מחזיק בחטא. תראו, אז אני מזכיר למי שלא יודע, למי שלא היה, שהמבנה של התומר דברה הוא כך. אנחנו מדברים על מערכת יחסים בין האדם ובין בוראו, ואנחנו מתרגמים את זה למחויבות שלנו לפנות כלפי הזולת, להתנהג בהתאם. כי יש לנו ציווי להתבונן בהשגחתו של הבורא, לראות איך הוא מתנהג אלינו, ולפי זה להתנהג לסביבה, לפי זה להתנהג לזולת. וזה דבר לא פשוט. אצל הקדוש ברוך הוא זה פשוט, אצלנו זה המבחן של כל החיים. וככל שאדם זוכה יותר להידבק במהלך הזה, הוא נעשה יותר אדם שלם ומתוקן. כן, לא, את נמצאת ב, את נמצאת ב, בחלק השני של הספר. תסתכלי בפרק הראשון במידה החמישית. פרק ראשון. לא החזיק לעד אפו. תביא את הספר. הנה זה השביעי, וזה הרביעי, וזה החמישי. זו מידה אחרת, שאפילו האדם מחזיק בחטא, אין הקדוש ברוך הוא מחזיק אף. ואם מחזיק לא לעד, אלא יבטל כעסו, אפילו שלא ישוב האדם. במילים פשוטות. הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, שזה היה גדול המקובלים לפני הארי הקדוש, מציין כאן את המידה הזאת. הוא אומר במילים פשוטות, שאפילו שאדם מחזיק בחטא, דיינו שאדם עובר על רצון בורא עולם, והקדוש ברוך הוא מעניש אותו, אף על פי כן הוא לא ממשיך להעניש אותו לנצח, לא לעד, אלא יבטל את כעסו אפילו שלא ישוב האדם, אפילו שאדם לא מתקן את עצמו. יש פה איזה מהלך מאוד מעניין. אנחנו מופיע בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא רואה משגיח עלינו ורואה מה שאנחנו עושים, את מעשינו הטובים וגם מעשינו שלא טובים. ולפעמים, לפי הצורך, לפי הזמן ולפי המקום, הקדוש ברוך הוא מחליט להעניש את האדם, אבל זה לא עונש מצד נקמה, זה תיקון. דהיינו שהאיסורים שבאים על האדם, שהקדוש ברוך הוא מביא אותם על האדם, תכליתם זה לעורר את האדם, לפקוח לו את העיניים, לנער אותו בשביל שיתקן את דרכיו. כי הרבה פעמים אדם אצלו סבבה, הכל בסדר. לא, אתה מדבר איתו על דברים, הוא אומר, מה אתה רוצה? אצלי הכל בסדר, לא צריך כלום. אבל ברגע שפתאום מנערים את החיים, אז הוא מתחיל להתבונן. רק רגע, אז מה קורה פה? נכון? אז מה קורה לי? למה זה קורה לי? הבן אדם מבין שדברים לא קורים סתם. ואז הוא מתחיל לעשות חשבון. ואם הוא מתחיל לעשות חשבון, הוא מתחיל לקבל מסרים מלמעלה. אבל זה סוף של התבוננות הכי נמוכה שיש בכלל. כי אתה לא התבוננת בגלל שאתה אדם משכיל. אתה פשוט קיבלת כמה סתירות, ואז אין לך ברירה, אתה מתחיל להתבונן. אז, אבל זה מביא אותך להתבוננות מסוימת. זה מביא אותך לחשוב מה קורה איתך. ועצם המחשבה מה קורה איתך פותח לך כבר אפיקים בשמיים. אתה מתחיל להתבונן, רגע, קרה משהו, למה זה קורה לי? ואז נותנים לך רמז. שמעתי השבוע סיפור די מדהים על מקרה כזה של זוג צעיר, חזרו בתשובה, נולדה להם בת, במזל טוב. תוך זמן קצר האבא קיבל את המחלה הידועה, אחרי זה האימא ואחרי זה הילדה. ככה שלישייה. זה מדהים, לא? זה מעבר לכל סטטיסטיקה. אז הם התחילו להתבונן. רק רגע, אם הראשון חטף את זה, נו, נניח, יש אנשים שחולים, השני, השלישי די, זה מוגזם, יש פה משהו. אז הם פנו לרב, התחילו להתייעץ איתו ולא שמעו תשובה. הרב הזה סיפר לי את זה. הרב לא יודע מה לעשות, מה אתה עושה? תפעל לכם. חבר של הזוג הזה אמר להם, רק רגע, תשמעו, יש לכם בעיה, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני מכיר איזו אישה, והיא יש לה כוחות מאוד מיוחדים, ותשאלו אותה, מי יודע, היא מתקשרת, כל מיני דברים היא עושה, לא כישוף, פשוט יש לה כוחות, פתוח למשהו שם למעלה, כל דבר היא רואה. אני מקדים, אני אוהב, כשאני מספר סיפורים כאן, זה דבר ששמעתי מכלי ראשון או שני, לא יותר רחוק מזה. כי סיפורים יש הרבה, אבל אני משתדל לספר סיפורים שאני בטוח שהם היו באמת. וזה סיפור כזה שאני בטוח שהיה באמת, כי זה מכלי שני. ממש. רק כל הדלתות והחלונות לא פתוחים. אבל תכף יהיה לכם עוד יותר חם. ואז טוב, אז הוא פנה אל המתקשרת הזאת ודיברו, האב הזה, החולה, דיבר עם האישה המתקשרת בטלפון. אז היא שאלה אותו שם, פרטים, תאריך לדעת, עניינים, עשתה איזו התבוננות, לא יודע מה עשתה שם. אז היא אמרה לו דבר כזה, שים לב, אתם גרתם ככה, אתם גרתם בעיר הזאת, בשכונה הזאת, ברחוב הזה, בדירה מספר כך וכך. זה דברים שהיא לא קיבלה, כאילו פתאום הכל פתוח לה, היא שמה על מסך כאילו משהו והיא מתחילה להגיד לך נתונים, גרתם במקום הזה ומולכם ברחוב הזה בדירה הזאת, מספר הזאת גר האישה בשם כזה וכזה שהיא כבר נפטרה והיא קברה שלושה בעלים היו לה שלושתה מתו, היא הייתה מחשפה לא קטנה והיא עשתה לכם כישוף בגלל שהיא שנה אתכם, עשתה לכם כישוף והיא אמרה להם איפה זה קבור, איפה זה נמצא הכישוף, זה קבור באדמה בגינה שלהם, והיא אמרה להם איך זה נראה, תחפשו את זה. עכשיו היא כאילו רואה סרט, היא אומרת מה נעשה, איפה זה נעשה, שמות של אנשים, והם הלכו ברור הכל, זאת שגרה מולם הייתה גרה כזאת, היא נפטרה, היו לה שלושה בעלים, שפה לא קטנה, הלכו והיא אמרה להם שזה קבור בגינה שלהם הכישוף. יש כל מיני ספרי כישוף, מה? יש ספרות שלמה וענפה בנושא הזה, אתה יכול לפתוח ספר וכתוב שם שאם אתה בשביל להמית שונא אתה לוקח כבד של עורב ואתה צולע אותו ביחד עם שמן של עיניים של יונה השחורה, אתה שם שם שן של זאב שחור, לא זוהר, מה פתאום זוהר, זה סתם בית מרקחת לכישוף, זה הכל, זה לא זוהר בכלל. אז בלי פילוסופיה שם, אני רק מספר סיפור. את יודעת מה, אני אספר את ההשגחה בסוף הסיפור, אספר את ההשגחה ומה זה ההשגחה פה, זה הרעיון, אסביר את ההשגחה, אני אסביר את ההשגחה מיד. וקיצור, אז משהו כזה עשתה להם שם. אז טוב, הם התחילו לחפור בגינה ולא מצאו כלום, הם היו איתה בקשר טלפוני, היא אומרת תחפרו בעומק של מטר, חפרה את זה טוב המחשפה, חפרו בעומק של מטר ופתאום מצאו, כמו שהיא אמרה, צלחת עם איזה משהו דביק, והוא לה מצאנו, היא אמרה קחו את זה למכונית, זרקו את זה מיד לים מה שיותר מהר, ומיד אנשים שם התחילו להרגיש טוב. אני כבר לא יודע מה המצב הרפואי שם עכשיו, אבל היה שינוי וזה היה. שאלת השאלה, איפה ההשגחה? מה קורה פה? מה זאת אומרת? כל אחד פה יכול לקחת כמה דברים ריקובים ולעשות מה, איפה ההשגחה? אז התשובה היא כזאת, באמת, אפשר, יש כוחות, אבל אפשר גם לטפל בדברים האלה. איך? על ידי התבוננות, שאנשים התחילו לחשוב מה קורה לנו, אז הקדוש ברוך הוא שלח להם רמז. בגלל שהם הבינו שהדבר הזה לא סתם, בגלל שהם הבינו שיש כאן משהו בעולם, אז הקדוש ברוך הוא דרך חבר שדיבר עם הרב, מסר להם שם של מתקשרת שתפתור להם את הבעיה. הנה הבחירה. הבחירה זה להתבונן ולראות שהחיים זה לא סתם ויש כאן יד מכוונת. ואם אתה רואה את זה, אז אתה כבר מקבל סייעתא דשמיא. אתה מקבל כוחות מלמעלה שיעזרו לך להצטדר. מלכתחילה? זה כבר אנחנו לא יכולים לדעת. זה כבר חשבון אחר. אנחנו, מרגע שמתחיל הסיפור, מתחיל המסע ומתן שלנו. אבל מה, לפני כן זה עוד חשבונות יותר קדומים. זה סוג של ניסיונות שאדם צריך לעבור בעולם הזה. אבל היסוד פה זה להתבונן, לראות ששום דבר לא קורה סתם. ואם אתה יודע את זה, אז נפתחים לך כבר ערוצים של תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, ערוצים של השגחה, ערוצים של סייעתא דשמיא, שעוקפים כישופים וכל השטויות האלה. זה סוג של הסתכלות על החיים. אז זה סוג של התבוננות שפותרת. אז ככה, אדם מסתכל, בחיים, ואתה רואה שיש לך ייסורים. אז זה סוג של ייסורים שעוברים מכל מיני סיבות. או בגלל שאתה מתבונן, ואז נמתקים הדינים. אבל יש גם פשוט דברים שהקדוש ברוך הוא פתאום, די, מחליט, די. אני מפסיק עם זה. זאת היא מידה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מחליט שהוא עוצר את זה, לא בגלל שכבר אנשים השתנו, לא בגלל שאנשים תוקנו, אלא הוא מבטל כעסו אפילו לא ישוב האדם, בבת אחת. אצל הקדוש ברוך הוא זה קל, כי הוא לא בקריזה, אתם יודעים, אין זה דבר כזה, הוא פשוט מחליט להנהיג את העולם במידה של דין, קוראים לזה כעס, וכשהוא מחליט שזה לא עליה, אז הוא מפסיק עם זה. וזו מידה שנדרשת גם מבני האדם. יש מציאות שאדם מצווה לכעוס, או מותר לו לכעוס לצורך מצווה, לצורך חינוך, אבל לא צריך לבוא מהריתחה של הלב, צריך לבוא מההבנה שיש בזה תועלת. תכף נביא דוגמאות שיש לזה תועלת מסוימת בחיים. אמרו חז"ל, חוסך שבטו שונא בנו. יש מציאות שאם הילד הזה לא יחטוף סטירה עכשיו, שיגדל הוא יהיה שודד בנקים. יש לפעמים שאם אתה תיתן לו עכשיו איזה פאץ' קטן, זה יחסוך ממנו אחרי זה הרבה בעיות בחיים. לפעמים ההתאכזרות, לא במובן של אכזריות, במובן של חינוך, זה בונה את הילד. מה שאין כאלה שרק מפנקים את הילדים, מתחנפים אליהם וחושבים שיהיו חברים שלהם, אז בסוף הם סך הכל אומרים, אבא תביא את המפתחות ונוסעים. ומשאירים אותך בלי מפתחות, בלי מפתחות ובלי מכונית, כן? וגם בלי ילד. החינוך האמיתי זה לפעמים לדעת להגיד עד כאן, עצור, הגזמת, לא מגיע לך. זה החינוך הבונה האמיתי. זה דוגמה של הקפדה או של כעס מסוים. אבל כל דבר יש לו גדר, יש לו גבול. ופה יש מבחן לא פשוט לבן אדם שצריך לדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. בוא נראה אותך, אתה באמת כועס, כי אתה יודע שזה, אתם יודעים, הרבה פעמים יש מצב שבאדם כועס. אז אתה אומר, בוא הנה, מה אתה כועס? הוא אומר, לא, אל תראה אותי ככה, אני לא כועס, אני עושה את זה לשם שמיים. כי אני מבין שככה צריכים לעשות. נו, אז לך תדע אם זה כן בסדר, או לא, אם זה באמת לשם שמיים, או רק בגלל שאתה מתרתח ואתה למדת תורה, אז אתה יודע גם להלביש את זה באיזה רעיון של גמרא, בעצם אתה סתם מתרתח. איך תדע אם זה כן או לא? לפי היכולת שלך לעצור את עצמך. אם אתה יכול לעצור את זה בבת אחת, זה אומר שזה לא יצא מאיזשהו ברן, זה יצא מהבנה. אז אם הבנת נכון או לא נכון, זה עוד חשבון. אבל היכולת שלך לעצור ולבלום, זה אומר שזה יצא מהבנה, שזה יצא מהתבוננות, וזה לא יצא מאיזה פורקן של כעס. ככה הקדוש ברוך הוא עושה, הוא כועס, ושלב זה אמור, די, עוצר. הכעס האמיתי זה כעס שצריך להיות ללא נגיעה אישית, אלא לתועלת. אז אנחנו נעריך על זה עוד מעט את ההסדר קצת יותר. מה אפשר? אפשר בוודאי. אף אחד לא אמר שחייבים לכעוס. רק במידה הזאת מדובר על סוג של כעס שהוא נצרך, ואיך מתנהגים. כמו שהקדוש ברוך הוא כועס עלינו ואופס, עוצר, כך גם אצלנו חייב להיות מנגנון. אנחנו לא חייבים לכעוס. יש מציאות מסוימת, תכף נראה עליה, או להקפיד. זה מציאות של הקדוש ברוך הוא. אחד מגדולי ישראל בסוף השואה אמר, הנה רואים את המידה הזאת אצל הקדוש ברוך הוא, שכעס אלינו ופתאום עצר בבת אחת ונתן לנו לבוא לארץ ישראל. רואים את חסד השם, קודם כל זה היה שם לכם דין נורא, ופתאום אופס, הכל נעצר, ואופס, יש ארץ ישראל, אפשר לבוא, יש מקום, יש בית לעם הישראלי, לעם היהודי. זה חסד עצום של הקדוש ברוך הוא, וזה בדיוק ההפך אל ההפך. זה לא ככה שהוא רצה לגמור אותנו לגמרי. היה מידה דין קשה מאוד, אבל זה נעצר פתאום בבת אחת. אז צריכים לראות פה את החסד הגדול שקיבלנו מתנה כזאת. לא להיות כפוי טוב ולהגיד, אבל מה עשה לנו מקודם? מה שהוא עשה, עשה, ומה שהוא עושה, הוא עושה, ומה שהוא יעשה, הוא יעשה. צריך לדעת להתמודד עם כל מידה, עם כל תחום, בהקשר הנכון. זה מסביר את הצד של הרחמנות שיש פה. עכשיו, כאן מביא כאן הרמק דוגמה מהזמן של ירובעם בן יואש. ירובעם בן יואש היה אחד מהמלכים בתקופת בעם ישראל, בזמן שבאו לארץ ישראל לאחר שיצאו ממצרים, והם היו עובדי עבודה זרה, עובדי גילולים, והקדוש ברוך הוא היה מקים פה נביאים, מאיים עליהם, אם לא תשמעו בקולי מה שאני אעשה לכם, מאיים עליהם, בסוף העניש אותם. העניש אותם, ואף על פי כן המשיכו לעבוד עבודה זרה, ואף על פי כן, למרות שהם המשיכו לעבוד עבודה זרה, למרות שהעניש אותם, פתאום ריחם עליהם. כלומר, איך הוא העניש אותם? שהוא הביא כל מיני אויבים כאן מסביב, והם אוכלים את, לוקחים את, היו כובשים את ארץ ישראל ומכים והורגים. והרחמנות של הקדוש ברוך הוא שהוא העיף את כל האויבים פה והחזיר את הגבול כמו שהיה בהתחלה, ריחם עליהם למרות שהם המשיכו לעבוד עבודה זרה. אז יש פה איזה עיקרון של הנהגה וגם עיקרון חינוכי, משום שלא יחזיק לעד פה, לא לנצח יריב ולא לעולם איתו, אלא הקדוש ברוך הוא מתנהג ברכות ובקשות הכל לטובת ישראל. יש פה איזה משהו כזה בונה. יש, אני מכיר אברך, תלמיד חכם, שבצעירותו הוא היה חקלאי ועסק בחקלאות וגידל שטחים, אבל הוא לא היה כזה אחד שלמד באוניברסיטה חקלאות, היה יותר בשטח, היה לו אדמה וגידל. אז הוא לא היה עובד לפי הספר, הוא היה עובד לפי התחושות שלו. כלומר, היה מתייחס לגידולים, כל מיני דברים היה עושה מההרגשה שלו, לא לפי מה שמופיע בספר. זורעים איזה סוג מסוים של ירקות, אז כתוב בספרים צריך בהתחלה להשקות אותם הרבה, להשקות שיקבלו הרבה, וככה הם גודלים, ואז מקבלים כך וכך קילו או טון לדונם יבול. הוא עשה את זה ככה תקופות מסוימות, ופעם אחת עלה בדעתו לעשות דבר כזה. מה הוא עשה? זרע, נתן להם הרבה מים, ואז בבת אחת הפסיק, ייבש את השטח, זה היה עגבניות, לא נתן להם כלום, פתאום ייבש אותם. מה קרה לעגבניות? הם ראו שהפינוק נגמר, לא מקבלים יותר מים. מה התחילו לעשות? התחילו לחפור עמוק, שלחו שורשים עמוק עמוק באדמה, ונעשו קצת, הוא אומר, הם נעשו רזים כאלה וקשים, צעירים כאלה, רזים כאלה, והתחילו לחפור עמוק עמוק, לחפש מים יותר עמוק. קיבלו חישול וחיסון, ואז עוד פעם נתן להם מכה של מים. הוא אמר לי שיצאו לו יבול, זה נפח אחרי זה להיות שיטת גידול בחקלאות, המהלך שלו, כי פשוט יצאו לו כאלה כמויות של יבולים שכל המגדלים והמדריכים באו לראות איך יוצאים כל כך הרבה כמויות מכזה שטח, כי זה לא, זה עבר כל פרופורציה. מה היסוד פה? לפעמים המניעה, לפעמים הכעס, לפעמים הצמצום, זה לא הורס, אלא זה דווקא בונה. כשלא נותנים לך פתאום משהו, כשאתה מפסיק עם הפינוק, כשאתה מפסיק עם כל הזמן הקבלה הזאת וללא גבול, אז חסר לך משהו. החוסר הזה מוליד בנפשך מעלה נפשית, נותן לך כלים, ואיתם אתה יכול להגיע אחרי זה הרבה יותר רחוק. זה סוג של חינוך בונה ולא של חינוך של הורס. והיסוד הזה תמון עמוק ביסודות עמוקים בקבלה, של קבלת האריזל. יש משפט שהוא חוזר על עצמו הרבה פעמים בכתבי האריזל, הוא אומר דבר כזה, שבהסתר, שההסתר הוא סיבת הגילוי. בגלל שהקדוש ברוך הוא הסתיר את האור, זה מה שנתן מציאות של גילוי כאן בעולם הזה. זאת אומרת, עצם העובדה שמסתירים אור ומונעים, זה מוליד דברים חיוביים במציאות כאן. זה סוד הצמצום, דיברנו על זה פעם בעבר. אני מכיר אדם שכותב ספר שלם על שיטת המוסר על פי הקבלה, כאשר היסוד של זה זה הצמצום והתפשטות האור, כאילו מניעה ונתינה. על היסודות האלה הוא בונה את כל שיטת המוסר על פי הקבלה. זה דבר מעניין, ורואים את זה כאן, שבעצירה, בבלימה, באי המתן, דווקא תמון השלוחות רחוקות מאוד של בניין, של בניין אמיתי. דיינו שבהסתר תמון הגילוי, או בחוסר נמצא המילוי. שימו לב, אם חסר לך משהו בחיים, ברגע שנוצר מחסור אצלך במשהו, אז אתה כבר כוסף אליו, אתה משתוקק אליו. אז מה קורה? אתה עושה כלי בלבך לדבר הזה שאין לך אותו. כלומר, אם אתה אפתי, אתה אפתי כזה, אז שום דבר לא נולד אצלך חדש. אבל כשחסר לך פתאום משהו ואתה קמע ואתה כוסף המשתוקק אליו, אז הרצון הזה מוליד אצלך מקום, והמקום הזה זה כלי, וכאשר אתה תתפגש עם הדבר הזה, אז אתה תשאב אותו אליך ואתה תקבל אותו עמוק בלב. זה כמו דבר שאתה אתה יכול לקרוא ספר ולקרוא איזה חוכמה מסוימת או איזה ידע מסוים, וטוב, בסדר, זה נראה מעניין, בסדר, ממשיך הלאה. אבל הוא יצויר שאתה בעצמך ניסית לחשוב על הדברים האלה ועמלת עליהם והתבוננת עליהם וחפרת עמוק במוחך ימים או חודשים או אפילו שנים, לא מצאת תשובה, לא מצאת תשובה, חיפשת וחיפשת ולא מצאת תשובה, ופתאום פתחת את הספר הזה וראית את מה שאתה מחפש, אתה עושה סיום, וואו, איזה יופי, אתה תקפוץ עד התקרה מרוב התרגשות, נכון? זה יהיה כאילו מתנה גדולה, למה? כי היה חסר לך משהו, אז שנפגשת עם זה, או, זה נכנס ללב, זה תופס מקום אמיתי בלב שלך, כי אתה היית צריך את זה. אז ככה, אם חסר לך, אם חסר לך דבר, אם חסר לך ארץ ישראל, לדוגמה, מה שהקדוש ברוך הוא לקח לעם ישראל את ארץ ישראל, אם חסר לך את זה, אז שאתה מקבל את זה, אז אתה יודע להעריך את זה. אתה מרגיש את המתנה הזאת, אתה מרגיש את השמחה הזאת, מה שאין כאילו הכל מובן מאליו, אז אתה גס, לבך גס בזה. וזה ככה, יש לך חבר, אם הוא נמצא לידך, חבר טוב שלך, אז טוב, בסדר, הכל בסדר. אם פתאום נסע לחוץ לארץ לחצי שנה, זה חסר לך, נכון? אז שהוא יבוא, איך אתה תשמח לראותו, איך אתה תשמח לקבל את פניו, כי החוסר הוליד מקום. במקום עשה בניין של כלי גדול בלב שלך לקבל אותו באופן שמקודם לא היה לך את זה בכלל בכלל. ממשיך הרמק ואומר כך, וזו מידה שראוי להתנהג בה עם חברו, אפילו שהוא רשאי להוכיח אותו בייסורים או את בניו והם מתייסרים, לא מפני זה ירבה תוכחתו ולא יחזיק כעסו אפילו שכעס אלא יבטלנו ולא יחזיק לעד אפו. אף אם מותר לאדם לכעוס, תכף הוא יביא דוגמה לכך. אז עכשיו, כן, עד כאן דיברנו על, איך שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו, ואנחנו לאט לאט נכנסים איך זה מחייב אותנו. נראה אותנו עוצרים ומשנים כיוון. יש פה מהלך של שינוי כיוון. הלכת על מהלך מסוים, כאילו העניין הזה של לכעוץ ולהיות מסוגל לעצור, בעצם מה שמסתתר מאחריו זה שינוי כיוון. היכולת שלך להחליף את הכיוון שלך לחלוטין. כן, אפשר להגיד את זה כך. שינוי כיוון. אתה הולך במהלך מסוים, אתה רואה שזה לא עובד, תחליף כיוון. שחר, הבן הראשון שלי, היה לי בן, הבן הראשון שהוא נולד, בגיל שנתיים, שלוש, הוא היה, מה זה פרחח, אי אפשר לתאר מה זה, היה בן שלוש כמו חמישה ילדים. הוא לא יושב רגע בשקט. הוא היה מקופץ, עולה, נופל, נפצע, רץ, וזה. משהו אנרגטי, ואני הייתי אבא צעיר, אמרתי, בואי נעזר, מה סכנת נפשות, צריכים לחנך אותו. הייתי מעיף לו פליקים מדי פעם, וזה לא היה עוזר. הוא היה חזק יותר ממני. הוא היה יכול, היה לו כוח סבל אדיר וכוח רצון של ברזל, משהו אדיר זה היה, קטן, רזה, אבל אי אפשר היה, זה היה עוצמה אדירה אלו, ברזל היה ילד הזה. בגיל חמש אמרתי לו, תשמע, מה הוא לא עשה? היה מדליק מדורות, היה קופץ, נפצע, נחתך, חשמל, מה? דברים ממש פיקוח נפש. ואני כבר אמרתי, טוב, אני לא אשים לב לדברים הקטנים, רק אם יקרה משהו חמור, וגם זה לא עזר. בסוף אמרתי לו, שהיה בן חמש, אמרתי, תשמע, ילד, אני כבר יותר לא אומר לך מה לעשות. אתה כבר ילד גדול, אני לא מחנך אותך יותר. ובטח שאני יותר לא מרביץ לך, אין דבר כזה, לא פליק, לא פאץ, לא כלום. אתה תהיה בן אדם מבוגר ותחליט מה אתה רוצה לעשות. מאותו יום הוא נעשה פודל, ככה ממש מהקצה לקצה. תשמעו, זה ילד בן חמש, הוא לא, כמה הוא יכול להבין מה קרה פה? שינוי כיוון. כלומר, רגע שהוא נולד לפי המבנה הנפשי שלו ולפי המבנה הנפשי שלי ולא יודע מה, לפי כל הנתונים, זה מה שיצא. אז מה שעשיתי באינטואיציה שהוכחה כנכונה, זה היה, בוא נה, תעשה משהו אחר לגמרי, תעבוד על מתכונת אחרת, תשבור את זה לגמרי, את כל מה שהיה עד עכשיו. וזה עבד, הוא פשוט השתעבד. תראו אותו היום, זה כזה, תמיד הוא נסע איזה עדין כזה ועציל נפש ומידו, זה דבר, לא ראית, כאילו, ואם היינו ממשיכים ככה עד היום, הוא היה איזה גנסטר קטן, לא יודע מה היה, זה אחד כזה, היה יכול ללכת מכות עם 10 ילדים, ולא קטן רזה, היה לו איזה עוצמה ורצון ש... נשבר, הופסק מרצונו, כן? בכוח זה לא היה מצליח, מרצונו העצמי זה עבד. זה היה מדהים, עד כדי כך היו אנשים באים אליי, שאומרים, תגיד, מה קרה? איך עשית את זה? הם הבינו שקרה פה משהו לא נורמלי, לא טבעי. רואים ילד שובב, זה תיק, נכון? איך תדע מה יצא? ופתאום, ככה, מה קרה? היה נס. אבל זה עובד הרבה פעמים בחיים. תדעו לכם, זה עובד יפה בכל מיני דברים שאנחנו לא מאמינים שזה יכול ללכת ככה. אצלנו ברחוב, אני גר ברחוב, יש לידינו איזה סמטה, סמטה צרה, שבדוחק יכולים להיכנס שם שתי מכוניות, זה דו סטרי כמובן, אצלנו הכל לא סטרי בירושלים, לא משנה אם זה רוחב של מטר או 20, זה דו סטרי. הרבה פעמים, תסתדרו, תשברו את הראש. אז יש לנו רחוב שהוא נכנסים בו בדוחק, אז זה שני מכוניות דקות, אבל מה, בגלל שיש לנו צפיפות אוכלוסין, ברוך השם, אז כל צד אחד של הרחוב חונות מכוניות. וזה נשאר דו סטרי. עכשיו יש לנו איזה מין חוק כזה, זה כאילו מין רחוב הוא בירידה, ומשם עולים ומכאן יורדים, אז אתה נמצא למעלה, אתה מסתכל, אין את אחד, אתה גולש. עכשיו אם מישהו בא למטה, הוא רואה אותך בפנים ממתין לך, זה חוק הג'ונגל אצלנו, הכל בסדר. אם בא מישהו אחר, בסדר, מחכים עד שתיגמר השיירה הזאת ואז עולים מלמעלה, מסתדרים. פעם אחת הייתי שם למעלה, אשתי הייתה איתי, ומלמטה באה המונית, נעצרת ממש בהתחלה של הרחוב, מרים את הבגז, מתחיל, לא יודע מה, להעמיס שם כל מיני דברים. אז אני ראיתי מונית, אמרתי, טוב, אני אחכה לו שהוא יגמור, ויעלה, הוא נכנס לו שם לכניס, אשתי אומרת לי, סע. אמרתי, רק רגע, אבל הוא כבר בפנים. אמרתי, מה זאת אומרת? הוא מעמיס, נכון? שיעמיס ויסע אחורה, מה זאת אומרת? זה לא הרחוב שלו. והיא חושבת ש... מה אכפת לה? זה... היא חושבת שאני כאילו בעלה, כן? נסתדר כבר, הכל יהיה בסדר. מה? אתה תגיד, אתה רב, כולם ישמעו בקולך, לא? אז אני לא הייתי נתחיל, לא הייתי נכנס לעסק הזה. הייתי מחכה שם רק שמנהגי המוניות אני לא מסתדר. אבל אשתי אמרה לי, אז לא היססתי לרגע ונסעתי למטה, נמנתי מולו. השלחתי עצמי על השם, אמרתי, מי אומרת? אני עושה. והוא ככה יושב פתאום, מסתכל אליי קדימה, הוא עושה לי, מכירים את התנועה הזאת? כאשר אתה מבין שפה הסתבכת, למה מה? וטוב, אז כאילו מה, אני לא ידעתי מה לעשות, אפשר לשבת, וכאילו, אני כבר גמרתי את כל הרחוב, הוא 5 מטר מהסוף, אבל הוא היה ברור לו שזה שלו, כן? הוא היה נראה לי שהוא מתכוון למה שהוא עושה. כאילו לממה ורברס ככה זה נורא קשה לעשות, אז לא ידעתי מה לעשות, אשתי מצד אחד, הנהג מצד שני, אז מה לעשות? אז בסוף כאילו הוא כבר היה נראה לי שהוא לא הולך לוותר, אמרתי לפני שהוא יצא אני יצא, יצאתי אליו, והוא בצורה נימוסית אני אומר את מה שהוא אמר לי, למה נכנסת לרחוב כשאתה רואה שאני כאן? הוא ביטא את זה בצורה קצת אחרת, פחות תרבותית, אבל זה היה הרעיון, הצלחתי להבין. אז אמרתי, תשמע, אתה יודע, כאילו הוא היה צפוי אימות, נכון? אבל תשמע, האמת היא שאתה צודק, אבל תראה, אשתי אמרה לי לנסוע. אמר לי, אשתך אמרה לך, תהיה בריא, נשם רברס ונסע. מעשה, הוא הבין שזה עבד. אשתי אמרה לי, מה? אשתי שואלתי, מה אמרת לו? בטח חשבה שהפחדתי אותו. הסתדרנו כבר, ברוך השם. הוא פתאום, הכל היה בסדר, הוא הבין אותי. לא, אין על מה לריב, זה אשתי אמרה לי. הוא הבין שהכל בסדר ואני לא בא לריב איתו, פשוט אשתי אמרה לי, והוא כנראה גם לא אישי שם. הכל בסדר, שם רברס, לחץ מידיים והכל היה נחמד. אז פתאום תעשה שינוי כיוון, תנסה לדבר בשפה אחרת. כל המציאות משתנה פתאום, כל המציאות מתחלפת. אם אתה מחליף את הקידומת, לא יחזיק לעד פה, תשבור כיוון לחלוטין, וכל המציאות תשתנה לחלוטין אצלך. כל המציאות תשתנה לחלוטין. כאן הוא כתב הרמק, הביא דוגמה, יש פה איזה דבר מוזר, מה זאת אומרת? הוא אמר דבר כזה, מה שמותר לאדם לכעוס. תראו, המידה הזאת היא קצת חריגה מהספר הזה. הספר הזה מלמד אותנו על הרבה פעמים נותן לנו סטנדרטים מאוד מאוד קשים של העברה על המידות בצורה כמעט לא אנושית. דיברנו על זה בעבר. כאן בפתיחה הוא אומר, זו מידה אחרת. זה משהו אחר קצת משאר המידות. זה משהו חריג. כי פה מותר לכעוס. וזה דבר שאתה לא מוצא אותו בספר הקדוש הזה. יש איזה, כלומר, הוא מדבר על המציאות שבה אדם צריך לכעוס. לפעמים, אז איך להתנהג אז? לכעוס ואופ לעצור פתאום את הכעס. ואז נבנה בזה כל מה שדיברנו. כן? אז פה זה דבר מיוחד, שיש מציאות שכועסים. כאן הרמ"ק מתמודד עם הנקודה הזאת והוא אומר, אפילו שהכעס הזה הוא מותר לאדם, מתי מותר לאדם לכעוס? הרי זה אחד הדברים החמורים. מתי מותר לכעוס? כתוב שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. עבודה זרה זה אחד משלושת האיסורים שעליהם נאמר יהרג ואל יעבור. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. ואמרו שמישהו כועס הוא כאילו שעובד עבודה זרה, כאילו שעובד עבודה זרה. אז מה פתאום? וכתוב בזוהר הקדוש שאם אדם כועס, תראו, יש כמה מדרגות בכעס. יש אדם שהוא כועס קצת מקפיד וזה עובר לו, יש אדם שהוא צורח ואחרי זה נרגע, אבל יש אדם שהוא שובר כלים בחמתו, קיבל קריזה ושובר צלחות ולא יודע מה וזורק כיסאות וספסלים. אז אדם שהוא כעס במדרגה כזאת, אז כתוב בזוהר הקדוש שנשמתו נעקרת ממנו, כאילו אין לו נשמה, נשאר לו, הוא חי, כן, הוא לא מת, אבל הנשמה העליונה שבו, הרובד הרוחני העליון שלנו, עליו דיברנו בהתחלה, שאליו אנחנו רוצים להגיע, פשוט עוזב אותו ונשאר לחלוטין במדרגה של בהמה שחיה פה, עם כעס ועצב ושמחה ולא יודע מה שתרצו, אבל רק לא הנשמה הטהורה. מה שאומר אלוקאי, נשמה שנתת תמיד טהורה היא, החלק הטהור הולך הולך לבית שלו, עד שהבן אדם הזה יחזור להיות פעם בעל צורה של בן אדם. מי שכועס ומתרתח, הרובד הרוחני הפנימי שלו פשוט נעקר ועוזב אותו, הוא נשאר רדוד, ויצא שאחרי זה הוא כועס עוד יותר. זה ציפור לא פשוט אם אדם מתפרץ, רק לא להתפרץ מכעס, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. ופתאום כאן הרמק אומר שיש סוג של כעס, אבל לא מתכוון להתפרציות, אומר, יש לפעמים כעס שהוא לגיטימי. מתי? כמו שכתוב בתורה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסו. כתוב בתורה הקדושה, כתוב בתורה הקדושה, לא תשנא את אחיך בלבבך. יש איסור דאורייתא, איסור מהתורה לשנוא בן אדם. מתי אדם עובר על כלומר, מה זה, שנייה אחת אתה שונא מישהו כבר עברת? זה לא. אם אדם מחזיק שנאה בלב שלושה ימים רצוף, הוא עובר מעכשיו הכל רגע ורגע על איסור מהתורה, חמור ביותר, שלא תשנא את אחיך בלבביך. יש לך שנאה קטנה בלב, אתה מחזיק על מישהו 10 שנים, 20 שנה, אתה כל הזמן עובר על רצון מי שברא אותך, כי אצלו זה לא לגיטימי, אסור לשנוא. ופתאום כתוב כאן, כי תראה חמור שונאך, כאילו מישהו שאתה שונא אותו, התורה לא אומרת שזה אסור. על מה מדובר? אז מה יכול להיות? איזה מציאות כן שמותר לך כאילו לדעת שהבן אדם הזה הוא לא בסדר? מתי זה? נניח כשראית את הבן אדם הזה עובר עבירה ככה אסיסית כמו שצריך, ורק אתה ראית את זה, אז מה תעשה? תלך להגיד בבית משפט, אתה יחיד, אין לך עוד עד, על פי שתיים עדים יקום דבר, אי אפשר על סמך עדות יחיד, זה לא, אין דבר כזה עד מדינה בתורה, אין דבר כזה עד מדינה שהוא קיבל כמה כסף, הוא מעיד מה שהוא רוצה ולך תוכיח שהוא לא צודק, הרי הוא נאמן. אין דבר כזה עד מדינה, כל דבר צריך על פי שתיים עדים יקום דבר, שתיים. אז אתה לא יודע שאתה לא יכול להיות עד מדינה, אתה לא יכול להיות כלום, אז מה נשאר? תבלע את זה, אין לך מה לעשות עם המידע הזה. אז מצד אחד אתה ראית את זה בפירוש, מצד שני אתה לא יכול להעיד על זה, אז מה שנשאר לך זה לדעת שהאדם הזה לא בסדר, זה סוג של שנאה מסוימת. אז זה נאמר, אז בפסוק הזה כתוב, אז כתוב בפסוק, אנחנו ניתן לך את התשובה, אז כתוב בפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעור וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. אם אתה הולך בדרך ואתה רואה את ההוא שעשה אתמול עבירה עסיסית, כבדה, ואתה היית יחיד, אין פה עדות, אין פה כלום, אתה רואה אותו היום עם החמור שלו קושי עומד על הרגליים, עוד מעט מתמוטט, אז יש לך מצווה לעזור לו לפרוק את הציוד מעליו בשביל להציל את החמור שלו. עכשיו יש עניין של לפרוק מהחמור, יש עניין של לטעון. אז לפרוק זה החיוב הכי חשוב, להציל את החיה מהסבל שלה. לטעון זה אם אתה רואה מישהו שעומד בצד וגם כן יש לו בעיה והוא צריך עזרה, אז יש גם מצווה לעזור לו לטעון. אבל מהתורה עיקר החיוב זה לפרוק, כי זה יש פה צער בעלי חיים וזה חיוב דאורייתא. עכשיו לי צייר שיש לפניך שני מצבים. מצב אחד, אתה רואה את החבר שלך שהחמור שלו, הרגליים שלו רעדות, עוד רגע נשברת לו איזה רגל. אז לפרוק זה החיוב הכי חמור, מה שהכי חשוב אצל התורה, נכון? מצד שני של הדרך, אתה רואה את אחד שראית את אתמול עובר עבירה חמורה ביותר, מה שקרה חמור שונאך, והוא צריך עזרה בלהעמיס ציוד. אז זה חיוב דאורייתא וזה חיוב דרבנן, כלומר זה החיוב הכי חמור וזה החיוב היותר קל. אמרו חז"ל, על מי אנחנו צריכים ללכת? על החיוב דאורייתא של החבר שלך או על החיוב דרבנן של מי שאתה שונא אותו? אז זה אמרו חז"ל, אוהב לפרוק, מי שאתה אוהב אותו ויש שם מצוות פריקה שזה דאורייתא, או מישהו שאתה שונא אותו ולהעמיס שזה חיוב דרבנן, תלך על החיוב הקל. כאילו אם יש לך אפשרות לקבל קילו זהב או קילו נחושת, על מה תלך? על הזהב, נכון? לכאורה. אבל לא, תלך על זה. למה? לקפיה ליצרי שני. דיינו שלדה הרמית, הכוונה, אם יש לך אפשרות לעשות איזה תיקון במידות שלך, זה יותר חשוב מכל דבר אחר. למרות שפה יש מצווה שהיא יותר יקרה, אבל פה יש תיקון נפשי יותר חזק, ועל זה תלך כי זה יותר חשוב. זה יותר חשוב. יש בזה תיקון יותר חזק, ההתמודדות עם המידות. אז הוא מסביר פה הרמק, מה זאת אומרת? אני הרי שונא אותו, נכון? מה פה שאני שונא אותו? אני רואה שהוא לא בסדר. אז מה אני יכול לעשות? להעיד נגדו אני לא יכול. להוכיח אותו אין על מה לדבר. מה אני אעשה? אני אעזור לו. אני אחייך אליו, אני אתן לו יד, אני נחמד אליו. אני שובר כיוון. אני ראיתי אותו, הוא ראה אותי רק כשאני יודעים שהוא עשה עבירה. עכשיו פתאום הוא יודע שאני קלטתי אותו, אבל הוא יודע שאני יחיד, אין למה לדבר. פתאום למחרת הוא הולך עם החמור שלו, ופתאום אני בא ואני עוזר לו. הבן אדם הזה יכול בצ'יק להשתנות. כי שעברנו כיוון. נכון, ודאי, כל מקרה לגופו. ודאי כל מקרה לגופו, הוא גם יכול לחשוב שאני בסך הכל מתחנף אליו, כי אני מפחד ממנו. יש עוד כל מיני ציורים. אבל אנחנו מדברים כרגע על הציור האידיאלי, שאנחנו מבינים שהמסר יהיה חיובי. כן, אז יהיה בסדר גמור. אז העניין של לשבור כיוון, זה דבר שאנחנו רואים אותו הרבה, זה הרעיון כאן. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו כאן במידה הזאת להצליח לשבור כיוון, לשנות מהלך. מסופר על אהרון ומרים. הייתה גזרה כידוע במצרים, כל הבן הילוד ההורי תשליחו וכל הבת תחיון. המצרים גזרו על עם ישראל, יוולדו בנות, בסדר? תודה רבה. אבל אם בן נולד, הורגים אותו, זורקים אותו להם, וכך גם עשו, כן? הייתה גזרה קשה מאוד. אז אמר אהרון, מה הוא עשה? אמר, רק רגעים זה ככה, ואמרנו, יותר לא מביאים ילדים לעולם, ונתן גט לאשתו. גירש אותה, ואמרנו, אי אפשר ככה להביא ילדים לעולם. עכשיו תבינו, אהרון זה היה הנביא, זה היה אחד מגדולי הדור ביותר, וכשהוא פותח מהלך זה אחרי הרבה התבוננות והרבה העמקה והרבה חשיבה והרבה תפילה ומה שתרצו, יש פה תיק כבד מאוד שהוא יודע מה הוא אומר והוא רואה את זה, והוא מתכוון למה שהוא אומר והוא גם עושה את זה. אמרה לו מרים, גזרתך קשה משל פרעה, כי פרעה גזר רק על הבנים, אתה גזרת גם על הבנים וגם על הבנות, כי עכשיו לא יהיה לא בנים וגם לא בנות. מיד חזר בו. זאת אומרת, הוא הבין שהוא טעה, הוא היה מסוגל מיד לחזור בו, וזה לא היה אחד שהוא שולף מהשרוול מהלכים, אצלו זה היה דבר עמוק מאוד. היה אדם ענק, והוא תפס מהלך, היה ברור שזה אמת, ופתאום קיבל איזה הערה, הבין שהוא טועה, ואז הוא שינה כיוון. והיכולת לשנות כיוון בחיים זה כוח שכנראה לרוב האנשים אין את זה. כי הנושא כאן הרבה זה לא רק לחדול מלכעוס. לחדול מלכעוס זה עניין אחד, אבל יש עניין להחליף כיוון בחיים. כל אחד נקלע לעולם בסיטואציה מסוימת עם צורת חיים מסוימת. ומה שמרים עשתה פה לאהרון, זה החיים עושים לנו כל הזמן. מדי פעם אנחנו מקבלים איזה רמזים, איזה מסרים, שאם היינו מבינים אותם כראוי, היינו אמורים בתחומים מסוימים של החיים להחליף כיוון, לשנות כיוון, מהיום למחר הכי נהג אחרת לגמרי, בכל מיני תחומים של החיים. אבל הבעיה היא שאדם קשה לו להודות על האמת, קשה לו להודות שהוא טועה, ועוד יותר קשה לו להחליף כיוון. זה דבר שאדם לא יכול, תעזבו אותי כך, רק אל תגידו לי שאני צריך להשתנות. אנשים לא אוהבים להשתנות, זאת אומרת, כשלא נוח להם כמובן, כשנוח אז זה בסדר, אבל ברגע שזה לא נוח, אז בן אדם יכול לקבל כל מיני מסרים מהחיים, אבל לתת להם לחלוף על פניו ולא להתייחס אליהם, ייכנס מפה יוצא משם. למה? כי בעצם זה מחייב אותו. וברגע שזה מחייב אותך, זה עד כאן, זה אתה כבר לא יכול לסבול. כי אם זה מחייב אותי, זה אומר שמה שעשיתי עד היום בתחום מסוים הוא לא נכון, ואני צריך עכשיו לשנות. אז שינוי זה הודעה על הטעות, ואני הרי לא יכול להיות אחד כזה שמודה שטעה. קשה להודות. אז אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שהתחילו איזה מהלך קריירה בחיים באיזשהו כיוון מסוים, וממשיכים את זה עד הסוף, וחוטפים מכות מכל הכיוונים בחיים, וזה לא מצליח, וזה נכשל, ודור בא ודור הולך, והוא עוד כמו איזה דון קישוט ממשיך עם הדברים שלו. די, תרד מזה כבר, זה לא עובד. זאת אומרת, קראתי פעם ראיון היה זה, הייתה, לא יודע, ב-90, סקנה, אחת ממנהיגות תנועת הקיבוצים, או לא יודע, המפאי, הקדמונים, הדור הנפילים האלה, הדינוזאורים האלה של פעם כאלה, שבאו ובנו ועשו, ובנו כל מיני מערכת של אידיאלים ועקרונות יפים. אבל, ומראיינים אותה, היא כבר הייתה זקנה ועיוורת, לא זוכר את השם שלה, אנשים חשובים, בהחלט. ומראיינים אותה על מה שהיה ומה שקורה ועל מה שיהיה, והמראיין אומר, תשמעי, את יודעת, אתם דיברתם כך וכך ואמרתם ועשיתם כך וכך, דברים כל כך יפים, והדור החדש שפה בכלל לא בכיוון. רואים מה קורה בקיבוצים, זה כבר לא קיבוצים. מה את אומרת על זה? אולי טעיתם? או אולי מה שחשבתם זה היה טוב בתקופה מסוימת, והיום כבר צריכים לחשוב על משהו אחר? אבל לא, צריכים להמשיך, ובכל זאת, ולא לוותר. היא לא הייתה מוכנה להודות שהאמת שלה היא חלקית. קשה, למרות שהמציאות השתנתה, ואנשים כבר משהו אחר, אבל האמת שלה היא אמת. היא לא תהיה גמישה. היא לא תוכל להודות שהיא טועה. זו דוגמה מאוד קיצונית, כן? אבל אנחנו באמת צריכים לראות את זה אצל עצמנו, כל אחד. אתה מתנהג בחיים הכי פשוטים שלך במהלך מסוים, אתה יכול להודות היום שאתה טועה, אתה יכול גם להודות עוד 50 שנה שטעית, אבל ההפסד הוא של 50 שנה. בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אדם לבוראו. אל תהיה עקשן, תהיה תמיד עם הכלי הזה. כאן במאמר הזה הרמק רוצה לתת לנו כלי של עבודה נפשית עצומה, וזה להיות עם כל הזמן עם חושים לבחון אם אני אמיתי, ואם לא, די, לעצור מהיום למחר את הדבר הזה. לא להמשיך יותר עם מה שעשיתי עד עכשיו. להיות מסוגל להגיד, זה לא זה, עצור. עצור. כמו שקדוש ברוך הוא עושה את זה, גם אתה תעשה את זה, נראה אותך. אחד הדברים שמפרים לאנשים, זה לראות באדם שהוא משתנה. אם תשימו לב, אם אתם נמצאים בחברה מסוימת, ויש מישהו שפתאום משתנה, מחליף כיוון, אז זה מערער את ה... כלומר, אנשים באים לדבר איתו. תראה, אתמול היית כזה, והיום אתה אחר. למה עשית את זה? אז באמת נשאלת השאלה, למה הם שואלים אותו? כאילו, מה אכפת להם? מה, הם רוצים לרעיין אותו? מתעניינים בחיים שלו? למה הם מתעניינים כל כך? אחת הסיבות שהם מתעניינים, זה כאילו זה פשוט מערער להם את הביטחון. כי הם רואים שבן אדם מחליף כיוון. אז הם מבינים שיש דבר כזה, והם לא היו רוצים שזה יקרה להם, אז הם באים לבדוק במה הוא טועה. והם עושים איתו שיחה, והסיכום של השיחה הוא עשה כך וכך, בגלל שיש לו בעיה כזאת ובעיה כזאת ובעיה כזאת. נו, בשבילו זה טוב, אבל אני אשאר כמו שאני. אצלי דברים כאלה לא קורים. תשימו לב, זו תופעה שקורית הרבה. היסוד פה זה היכולת לשנות משהו בחיים. וכל אחד מאיתנו, כאילו לא מדובר על זה ש... כלומר, בן אדם שנפח, מחליף את החיים שלו לחלוטין, זה באמת דוגמה קיצונית. אבל ביום יום שלנו, זה מתחיל ב... אתם יודעים, אפילו הרגלי אכילה פשוטים. אתה רגיל לאכול משהו, ואתה מבין שזה לא בריא. שיהיה מסוגל להחליף הרגלי אכילה, מה יש לך? אתה רגיל לעשן, נניח. אז אם אתה מעשן סיגריה בחודש, לא בסדר. או בסדר, לא יודע, לא אומר מה בסדר, מה לא בסדר. אבל אם אתה כבד עם העניין הזה, ואתה יודע שזה לא בסדר, אז תפסיק. מהיום למחר, מה יש? אם היו מכוונים לך אקדח לראש, לא היית מעשן, נכון? היית יכול, אם היה בן אדם אוכל ככה, עושה לך אקדח. אתה מעשן, אני יורד. אתה מעשן, אני יורד. מישהו היה מעשן? אף אחד לא היה מעשן. זה היה ברור שזה לא טוב. אבל בגלל שלא אוסרים עליי לעשן, אני ממשיך לעשן. מרעיל את הריאות, מרעיל את הנשמה. אבל מה זה משנה? כן? אני לא רוצה להודות שאני טועה. לא רוצה להודות שאני טועה. או בחינוך ילדים. בחינוך ילדים, רואים את זה המון, שאנשים חושבים שיש איזה סוג מסוים של חינוך שאותם צריכים לעשות, ויש להם כמה ילדים, בראשון הם נכשלו, בשני הם נכשלו, בשלישי הם גם כן נכשלו. אז אולי תודה שאתה טועה? יכול להיות דבר כזה? לא, שום פנים אופן לא. עד כאן. וכנ"ל בין איש לאשתו. אתה רואה שיש דברים שהם לא בסדר, אז אולי תעשה חשבון נפש ותבין שטעית. הבעיה היא שלא עושים התבוננות. אז סיפר לי איזה אברך צעיר, סיפר לי שבהתחלה, אחרי שהוא התחתן, הוא לא כל כך הסתדר עם אשתו. מה זאת אומרת? מדי פעם היה איזה ויכוח מסוים, טק, והוא היה אחד שהיה עוסק בהתבוננות. הוא סיפר לי ככה שזה, כך זה היה קורה. כלומר, הם היו בסדר, הרבה פעמים היה בלגן עם קצת. אז מה היה עושה? היה מגיע שלב של ריתחה בינו ובין אשתו. הוא אמר לי ככה, הייתי לוקח תפוח וסיגריה, והולך שם ביער בין השדות. יושב תחת עץ, אוכל תפוח, משן סיגריה, נרגע ומתחיל להתבונן. מסתכל על העולם, מסתכל על השמיים, מסתכל על הכוכבים וזה בלילה, מסתכל על הטבע, ונרגע כזה קצת. ואז אני מתחיל להתבונן על עצמי, ואחרי זה על אשתי, ואחרי זה על מה שקרה. ואני עושה חשבון, כך הוא אומר לי, באמת, עשתה משהו לא בסדר. וכבר אמרתי לה וכו' ואף על פכם, אבל היא לא הייתה בסדר, נכון? אבל באמת זה הכל. תראה כמה היא כן בסדר. תראה, היא עובדת קשה להביא לך קצת פרנסה, גם כן להחזיק את הבית. היא באה הביתה ומלקה ומשותפת, מכנה לך אוכל, כל מיני דברים. היא גם לא תמיד כזה, היא גם בסדר חוץ מהקטע הזה. אז למה אתה כועס עליה? תראה כמה קשה לה בחיים וכמה היא משתדלת להיות בסדר. כל החשבונות היה עושה והיה מבין שהוא בעצם לא בסדר, והיה חוזר הביתה ומבקש סליחה. הוא עשה התבוננות, עשה חשבון בדברים הכי פשוטים, והוא עשה שינוי. אז אם דיברנו היום על התבוננות, ובהתבוננות הזאת הבנו שהפרי האמיתי של ההתבוננות זה היכולת לשנות דברים בחיים. התבוננות אמיתית זה התבוננות שמולידה פירות בצורת חיים שלך, בצורת התנהגות, בצורת חשיבה, בעולם הרגשות שלך. כל דבר שאתה תכניס אותו בכלי, במבחנה של ההתבוננות, אתה יכול לקחת את זה לאן שאתה רוצה. כי הנפש של האדם יש לה חופש, יש לה חירות, יכולה לעוף לאן שהיא רוצה, רק תלוי לאן אתה לוקח אותה. וזהו להפעם, בעזרת השם. תודה רבה לכם.